עמוד 256 אמר רבי יהודה, שלושה דברים מאריכים ימיו של אדם, ואלו הן: המאריך בתפילתו והמאריך על שולחנו, מרש"י, שמתוך כך באים עניים ומתפרנסים, והמאריך בבית הכיסא, שזה עניין של רפואה. אדם צריך תמיד שירכוש לעצמו מידה נכונה, שעה שיכוון דעתו לזה עניין נשגב מאוד לפי כישרונו ושלמות נפשו בתורה, חוכמה ויראת השם. קודם כל משתדל ששום שאיפה לא תזיק לשאיפות אחרות, שהן לפי ההשקפה הראשונה נראות כמתנגדות לה. כי צריך שיהיה פונה לכל צדדי השלמות. זאת אומרת שיש שקודם כל מדרגה ראשונה, שאדם צריך לכוון למדרגה גבוהה, שהמטרות שלו יהיו גדולות. על גבי הקומה הראשונה הזאת, שזה שהכוונות יהיו לשאיפות עליונות. יש קומה שנייה, שגם נראים, דברים שנראים לכאורה שלא משתלבים בשאיפה הזאת, צריכים להתאמץ ולחפש דרכים איך לנסות לחבר את כל השאיפות האחרות, את כל הדברים האחרים, באופן שלא יסתרו ולא יפריעו ולא יהיו כאילו נוגדים את שאיפת ההתקדמות הרוחנית של האדם. ראש לכל צורכי האדם זה העניינים הרוחניים, עניין הרוחניות, מעלתו, יחוסו על קרבת אלוקים, שהיא תחליט כל חמודות. אבל אם התאמצו להיות קונה דבקות אלוקית ומעמד רוחני נשגב, שזה יעריכות בתפילה כראוי לה, לא יקטנו בעיניו, שזה לא יבוא על חשבון דברים אחרים, צורכי האדם הגשמיים, למשל טובה הכללית של הנדיבות, זה שאדם הוא אכפתי לסביבה. זה חשוב שאדם לא בגלל שהוא עסוק מאוד בהתקדמות הרוחנית שלו, הוא מאבד את הרגישות הסביבתית, להיות נכנסת בתחום הצרכים הגשמיים של כל עני ונקלה, שאף ביותו מתהלך במעוף שכלו למעלות רמות אלוקיות, ידע שישנם אנשים רבים שהם עטופי רעב וסובלים עוני מחסור, בשבילם צריך להיות מנמיך עצמו מרוממות מעלתו האלוקית נקנית על ידי עריכות התפילה, ותהיה גם עריכת שולחנו, כדי שלא תסתור ההמשכה שלו אלים הרוחניים אל שפע הטוב של הנדיבות הגשמית. כמו שרש"י אומר שדין מעט יעני ויבלי, שזה המשך הגמרא. שני אלה דברים גדולים, זה ודאי עדיין דברים ערכיים, מעלות רוחניות, תפילה, נדיבות, שולחן פרוס לרעבים. אבל לא רק שעניינים מוסריים אל תשכח, אלא אפילו עניינים פיזיים פשוטים. אדם צריך לדעת שעל כל פנים נתון בגוף בימי, ולכן כל צורך קטן מצרכיו החומריים צריך שלא יקטן בעיניו מלהתעסק בו כראוי, ורק אז יעלה בידו עושר הגוף והנפש. במיון אחד, דוגמה להתנאי הגוף השפלים זה ערכות בית הכיסא, וזה ודאי רק דוגמה, מזה צריך להקיש לכל העניינים השפלים האחרים שצריך האדם ואותו עומד במצב רם במוסר חוכמה ונדיבות, הערה, גונה, חיזוק, שלא יבוז לקטנות כאלה, והם ייקח לעבוד את השם יתברך שמו. שואל את הגמרא, וכי להאריך בתפילה זה מעליות, והרמב"ם מבכי אמר ביוחנן, כל המערכת תפילתו מאין בסוף בא לידי כאב לב, שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב. ואומר רבי יצחק, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של אדם, קיר נטוי ותפילה מוסר דין על חברו לשמיים, לא קשה. עד דמעריך ומעיין, אך דמעריך ולא מעיין. איך יעביד? מה פיש ברחמת? הרמב"ם מחלקת בין שני סוגי תפילות. יש תפילה שמעיין בה, זה לא טוב. מה זה לעיין בתפילה? רש"י אומר, אומר בליבו שיעשה בקשתו שיתפלל בכוונה. זאת אומרת שאדם לא רק מתפלל, אלא הוא עסוק גם, נו, מה קורה, מה עם התוצאות? התפללתי יפה, אני מחכה לראות כבר שזה מתגשם. ואז זה גורם כאב לב, וזה מזכיר אבונותיו של אדם, כי אתה כזה בטוח שאתה זכאי שהקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלך. זה לא טוב. אבל אם אתה מעריך בתחנונים, ברחמים, אתה לא מלא ציפיות מעצמך, אתה לא משלה את עצמך, להפך, אתה מתחנן בכל הלב, אז אם אתה מעריך בתחנונים, אז זה בסדר גמור. תפילה. התפילה צריכה להיות מובנת בדעה שלמה. נושא התפילה הוא נושא שצריך, אומנם התפילה עצמה היא אירוע נפשי רגשי, אבל צריכים גם בתור מבוא לתפילה לסדר את נושא התפילה בדעה, כדי שתפעל את פעולתה הראויה לה. בשביל כך היא חקוקה במציאות. הקב"ה בנה את התפילה כחלק ממנגנון החוקים של המציאות, כמו שקבעת בכל ברח חוקי טבע וכל מיני גלגלי שיניים שמניעים כל מיני תהליכים בעולם החומרי, חלק מגלגלי שיניים שאיתם המציאות עובדת, זה נושא התפילה. ואז תביא עם התועלת חומרית ורוחנית שיש בה. הצלחת האדם שישכיל שכל כוחותיו וכל הדרכים שצריך להתגלגל להם בסדרי חייו מפני מזגו וטבעו הגופני והנפשי, כולם ערוכים מיוצר כל בחוכמה. זאת אומרת שכל החוקים השונים, הכל בחוכמה עשית, כולם מתאימים להצלחתו הפרטית והכללית של האדם, הזמנית והנצחית. השגחה, יש השגחה גדולה. קודם כל נקודת המוצא שלנו כלפי המציאות שהכל מושגח, הכל מונהג, וכל דבר הוא לטובה, וכל דבר שמתרחש בעולם, הכל ודאי בסדר גמור. טוב, עכשיו מה קורה? מצד שני, מתחמץ לב האדם בקרבו, מעוצר רע ויגון שפוגע בעולמו, אדם נפגש פתאום בעולם ודברים לא טובים, בין עם מצב הפרטי שלו או מצד המצב האנושי הכללי. ואז מרגש לב טהור יישא תפילה להשם, ותהיה תוצאות התפילה הטבה גדולה במצב מוסר. כן, התפילה היא בעצם תגובה רגשית טבעית לעובדה שיש בעולם הזה דברים קשים. יש בעולם הזה בדברים קשים שאתה לא מצליח לפתור אותם, שאין לך דרך להתמודד איתם בצורה שכלית ובצורה ריאלית, והתגובה הרגשית הטבעית של האדם זה שהוא פונה אל השם, השם תעשה משהו. למה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם ככה, שמצד אחד הקדוש ברוך הוא משגיח ומסובב כל הטובה, ובכוונה הוא יוצר דברים מעיקים שיעוררו בקרבנו תגובה רגשית? כי זה חשוב מאוד, כי התגובה הרגשית הזאת היא, יש בה הטבה גדולה למצב המוסר. זה שאדם מתרגל להגיב רגשית, תגובה של אכפתיות, תגובה של תקווה, תגובה של רצון להושיע, תגובה של תחנונים, של פנייה לשם, זה מעורר באדם ובונה באישיות של האדם מוסריות טובה. למה? קודם כל אתה פונה אכפתיות, אתה רואה דברים קשים בעולם, אתה אכפת לך. ב', אתה לא מרים ידיים, אתה חושב שאפשר לעשות משהו, אתה מנסה להיות מלא תקווה. ג', אתה מאמין בזה שהעולם הוא טוב, שהקב"ה הוא מנהיג את העולם לטוב, ולכן יש מי לדבר, יש למי לפנות. אז זה מחזק את החיה באמונה, בתפיסת העולם, שיש טוב בעולם, שיש מלך טוב בעולם, שאפשר לפנות אליו. הדברים האלו מאששים ונותנים גב וגיבוי לכל המוסריות של האדם. דבר שני, זה נותן חליפת כוח חיים לכל רגשותיו. אדם צריך, הרגשות זה דבר שכל הזמן צריך להתרענן ולהתחדש ולהיות בתנועה. זה לא כמו עולם לימודי, שכלי. הרגשות זה דבר הרבה הרבה יותר שצריך טיפוח, טיפול. כן? כל דבר רגשי צריך כל הזמן לעורר אותו. אז אם הקדוש ברוך הוא היה יוצר עולם כמנהגו נוהג כזה, אז הרגשות שלנו לא היו מתעוררים. לכן הקדוש ברוך הוא עושה בכוונה בעולם המון שינויים כל הזמן, דברים לא מתוכננים, הפתעות, מכל מיני כיוונים. ואז זה גורם לנו שכל הזמן הרגשות שלנו נמצאים בהתרחשות, כל מה קורה זה, זה, זה. כי הסכנה של הרגש זה שהוא נכנס לאיזושהי שגרה ואז הוא מת. הרגש הוא לא מחליף כוחות. השכל הוא לומד, והלימוד נוצר לו איזו התחצות, אבל הרגש הוא חייב אירועים שונים, עכשיו כל מיני שינויים וגיוונים כדי להתחדש. אז יש אם כן, לכן התפילה גם נקראת חיי שעה. זאת אומרת, עכשיו, לעזור לעכשיו לרגש העכשווי, שהרגש שעכשיו התחדש. אם כן, התפילה היא מטרה רגשית, ובשבילה הקדוש ברוך הוא של המטרה הרגשית הזאת עושה פה בעולם כל מיני, זה חלק מההשגחה, חלק מההנהגה, לעשות בעולם כל מיני דברים בעייתיים. ואז אם אתה ניגש לתפילה ככה, אתה לא צריך שיבילו אותך שאלות פילוסופיה עתיקות יומין. אם אין לפני שם יתעלי שינוי רצון, אם הקדוש ברוך הוא לא משתנה, אז איך מועילה התפילה? מה, אתה משכנע את הקדוש ברוך הוא, מזיז אותו, כאילו כל תועלת התפילה זה להפוך רצון העליון? מה פתאום? אם אתה בא לתפילה בצורה טבעית, אנחנו באים כדי לשפוך את ליבנו, וזאת המטרה. המטרה היא שפיכת הלב עצמה, המטרה היא ההתרגשות, המטרה היא ההתעוררות הנפשית, הבריאה, זאת המטרה כשלעצמה. אז אתה לא מוטרד, זה לא, הנושא של התפילה הוא לא עכשיו התוצאות המעשיות, זאת לא הסוגיה. יכול להיות שיהיו גם תוצאות מעשיות, אבל זה לא הנושא המרכזי. הנושא המרכזי זה עבודה שבלב, זה חיי הרגשות, עבודה שהרגשות שלנו פורחים וזזים ונעים ויש שם התרחשות, זאת המטרה. כל השאלה הזאת של הפילוסופיה באה רק מקוצר דעת להבין שכל מערכות לב, כל נוצר וכל פרטי וכללי הדברים שהביאו את אדם לשלמתו, הכל מכלל החוכמה האלוקית שלא יחסר כל בה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אתה משכנע אותו, אל תדאג, הכל מסודר, ממרומים, ההנהגה האלוקית יודעת בדיוק מה הוא עושה, וזה חלק מהתוכנית. חלק מהתוכנית האלוקית זה שאנחנו נתרגש ונתפלל. באשר האדם כשימצא קרבת אלוקים לפי רגשותיו הקיימים, כשאדם, הרגשות של האדם פונים, אז לא רק שהוא מתור הרגשות, הוא באמת פונה לקדוש ברוך הוא, זה יוצר לאישיות שלו פריחה, וכוחותיו המוסרים מתפתחים על פי תם המנות. וכיוון שזה דבר כל כך יפה, אז כל הדברים שצריכים להזמין, ליצור את העיתוי, את התנאים, ליצור את אותה מערכה פנימית של נפש האדם שתהיה מכוונת להשלמתה, הכל זה מכלל שדה הבריאה. המבין כן לא יבקש בתפילה כי היא מתעודת הרגש. אדם שמבין שזה נושא התפילה, מבין שזאת המטרה, הוא לא מתעסק עכשיו מה התוצאות של התפילה, זה בכלל לא מעניין אותו. הוא יודע שהתוצאות זה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, אל תדאג, הכל בסדר, העולם מסתדר מצוין, הוא יודע בדיוק מה הוא עושה הקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות את שלך, אתה צריך לעורר ולהחיות את העולם הרגשי שלך, שיהיה ליבו הישר פועל על פי טבעו. בטבע האדם הישר מצב בריא נורמלי שתהיה נפשו משתפכת מגעגועים ללא אישו, זה בריאו, זה פשוט מצב בריא. אדם בריא כמו שאדם אוכל בבוקר, שותה בבוקר ואוכל בערב, המצב הבריא של אדם זה שהוא מתגעגע ושופך את הלב לפני הקדוש ברוך הוא, סתם בלי סיבה, בלי תוצאה מסוימת. זה חלק מהבריאות של האדם. כמו שלכתוב, לפעמים יש מושג כזה, דאגה בלבי ששיחנה. לפעמים אדם נראה יש משהו שמציק לו, אז הוא הולך ומראה לחבר, הוא מספר לו את כל מה שמציק. וכי אתה חושב שהחבר שלך יפתור את הבעיות? מה פתאום? חבר שלך אין לו מושג לפתור את הבעיות. זה לא קשור. זה חלק מבריאות הנפש הנורמלית, כך אדם בריא, זה שהוא שופך את נפשו, שופך את ליבו. משיח, והשפוך שיחי לפני השם, כמו שאומרת חנה. זה, בזה תצא התפילה לפעולה, בזה תמצא את פעולתה. לכן צריך שתהיה התפילה מוערכת, מוערכת מובנת, רק ברגש הלב הבריא והישר. זה לא ירב עם השאלות של חקירות מדעיות שלבי משפט שכל אדם הקצר והנקצב רק על חוגו הקצר, אנחנו כולנו, המעגל המשכלי שלנו מאוד קטן, לא ישיג עולם את מגמתו בעניין תפילה. אדם לא מבין את זה בשכל, מה זה תפילה בכלל, דבר שבלתי ניתן להבין בצורה שכלית רגילה, מה זה הדבר הזה שאני מתפלל, משכנע אותו ופילה עכשיו זה עוזר וזה, לא להתעסק עם זה. לא נוצרה סגולת התפילה, הרבה בשביל זה התפילה נוצרה בכלל המציאות בקורות משדם בשביל חידוד הכוח השכלי. התפילה לא נוצרה בשביל ליצור איזה אתגר אינטלקטואלי, להצליח להבין איך תפילה עובדת. לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא יצר את התפילה, זה החטאה של כל העניין. אפשר להעביר סדרת שיעורים על תפילה, על כל השאלה איך התפילה פועל וזה, וזה בכלל החמצה של כל העניין, זה לא המטרה. המטרה היא הרגשות. לעורר את הרגשות, עזוב, אל תתפלפל יותר מדי, ואל תחשוב מה יוצא מזה ומה הפירוש. תביע את הרגשות שלך בצורה הכי ישרה, הכי טבעית, לשפוך את הנפש לפני השם, להתחנן, כן כתוב בשולחן ערוך, שעיקר התפילה צריך להיות בתחנונים, כך נפסק להלכה, שחייבת להיות בלשון תחנונים. זה אירוע מאוד רגשי, מאוד של שפיכת לב. כן.
מה שהוא מדבר פה זה כאילו דווקא בזמן התפילה, או שזה בכלל?
בכלל. בכלל המטרה, בכלל
איך התפילה עובדת?
זה החמצה של העניין, זה החמצה. יש המון דברים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצורה רגשית, שככה אנחנו בנויים, וכל ההתעסקות בזה היא לא מוסיפה כלום, כי זה רגש בריא. ואם הרגשות ככה עובדים, הבריאים עובדים, אז זהו. זה הבריאות, הבריאות, מצב רגשי בריא. זה לא נושא שאתה חושב שמה התועלת המדעית בזה. אנחנו רואים שזה דבר טוב, שאדם, הרגשות שלו בריאים וטובים. זה מצב נורמלי, מצב תקין של האדם. לא צריך לחפש עכשיו איזה תוצאות יש לזה, איך זה עובד, מה זה עושה. מין חשיבה מדעית כזאת היא לא במקום, זה לא בזמן, במקום הנכון. יש דברים שבהם המדע מאוד עוזר, יש דברים שבהם צריך להגיד לא להיכנס. יש דברים שהם קשורים לספונטניות הרגשית, אין בזה מדע. העולם המדעי אסור לו להיכנס לשם, הוא גם לא יכול להיכנס לשם. אין אפשרות. אם אתה רואה חבר, לא ראית אותו שנתיים, ואתה, אין, חבר נפשך, לא ראית אותו שנתיים, אתה רואה אותו, איך שאתה רואה אותו, אתה מתחבק איתו. רגע, סליחה, מה אתה רוצה להשיג בחיבוק הזה? מה התועלת? מה חשבת שיצא מזה עכשיו? מה זה? יש כללים, איך מחבקים, מה המטרות בזה? זה לא רלוונטי עכשיו, אין בזה מדע מדויק, אין בזה הגדרות. אתה לא, אל תחשוב עכשיו מה יצא לך מזה, מה התועלת ומה זה, זה בכלל לא נושא. זה הלב שלך, זה מה שהלב שלך אומר. אז זהו וזהו, זה המצב הכי בריא. שראה, לא ראית חבר טוב שנתיים, אתה רואה אותו ומתרגש לראות אותו. מתרגש? לא, מתרגש. ככה הקב"ה בחובה, זה סימן טוב. אם אתה לא מתרגש, אז זה סימן שזה משהו לא בסדר. אז התפילה היא הנורמליות של החיים, ככה רב מסביר גם בהקדמה לא להטריע. זה כמו נחל שזורם, אם לא שמים אבנים הנחל אמור לזרום. לכן אנחנו רואים שהתפילה הרבה פעמים לומדים דווקא מנשים, מחנה, כתוב על האימהות שהן היו עקרות. אנחנו הרבה, בעיקר רואים שהתפילה שייכת לנשים, שזה הרבה מקורות בחז"ל גם, כי זה עיקר הדגש בתפילה, זה הרגשות הטבעיים שמתעוררים באדם שהוא פונה. יש לו אל אישו, כמו שהוא אומר, אלוהי אישו. יש מקור, יש שם מקור של תקווה, מקור של כיסופים שאפשר לפנות, לשפוך לפניו, לבכות לפניו. אדם צריך את זה.
אז מה זה כל הולטריה?
מה זה כל הולטריה? נכון. אז אתה מדבר על הפירוש של הפסוקים של התפילה עצמה.
אז מה הוא מסביר שם?
עכשיו, כיוון שהתפילה היא דבר כל כך גדול, כן, אז אנחנו רוצים להסביר לעצמנו בחינות שונות בתפילה. למשל, למה יש שתי תפילות ביום? למה דווקא שחרית, מנחה וערבית? מה היחס בין זה שכל היום נתפלל לבין זה שנלמד תורה? כל מיני נושאים כאלו, מערכת היחסים בין תפילה לבין דברים אחרים, או מה השורשים, לא מה התוצאות, אלא מה השורשים הנפשיים של הדבר הרגשי הזה שנקרא תפילה. אז צריך להבין כמה זה טבעי. כן, אז רוצים לברר כמה זה דבר כל כך כל כך טבעי לאדם. אז הרב מברר את השורשים הטבעיים של התפילה, כמה זה בעצם הטבע הכי עמוק של האדם. דברים כאלו. עכשיו, ככל שהאדם הוא יותר גדול, אז גם כשהוא מביע רגשות, אז הבעה הרגשית שלו היא הבעה יותר עשירה. לא הבעה מפולפלת, אבל יותר עשירה. שאדם כותב מכתב אהבה לאשתו שהוא כבר חודש לא ראה אותה, אז אם יש להם אהבה מאוד גדולה, ואם הוא אדם מאוד מאוד עם רגשות מאוד גדולים ועם נפש מאוד רחבה, אז יצא מכתב ממש יפה, מלא מילים יפות ומלא ביטויים עשירים, וזה ביטוי שזה נפש מאוד גדולה רגשית. ותשאל אותו, מה המטרה שלה, מה אתה רוצה שיצא מהמכתב? מה התוצאה? מה אתה רוצה? אני לא מבין, אני מביא את הרגשות שלי עכשיו. מה התוצאה? מה אתה רוצה להשיג על ידי המכתב הזה? זה לא רלוונטי. הוא מביא את הרגשות שלו, ויצא לו ביטויים כאלה. כשדוד המלך כותב תפילות, מתפלא, אנחנו רואים איזה עולם ענק זה. זה עולם של כיסופים. אז הם מנסים ללכת בעקבותיו. ככה קצת להיפגש, מה זה, מה זה, מה זה, איזה, איך נראה עולם רגשי גדול, איך זה נראה, מה, זה נותן לנו איזה קריאת כיוון של התפתחות הרגשות שלנו, של עושר הרגשות שלנו. פעם היה הרב בכפר חסידים, היה ראש שיבת כפר חסידים, קראו לו הרב משקובסקי, היה תמיד חוכם גדול מאוד. אז כשהוציאו את עולת ראייה, הרב ציודה הוציא את עולת ראייה לפני, אז אחד הספרים הראשונים שהוא הוציא, אז הוא כתוב שם סידור, כתוב לך סידור עם פירוש עולת ראייה. אז הרב משקובסקי התרעם, הוא אמר זה לא פירוש עולת ראייה, כך הוא היה מתפלל, זה התפילה שלו. כשהוא היה מתפלל זה מה שהיה לו בלב, זה מה שהיה לו בראש, זה מה שהיה לו בנפש. זה לא פירוש במובן כמו פירוש על השס, אתה יודע, והבעת, מה הבעת הנשמה שלו, מה הוא הביע, מה הוא הביע בעצמו.
יש צד, הרבה אומר שרגיש צריך להתחדש, ולכן יש כל מיני אירועים. אבל דווקא זה שאלה ידועה, אבל זה שקיבלו את התפילה לשלוש תפילות ביום. לפעמים בין מיכל הערבית יכול לעבור חצי שעה, מה השתנה בחצי שעה, אז לא התחדש הרבה ברגיש. כלומר, אלא אם כן אתה דוד המלך, אבל
כן, נכון, תראה, אנחנו, חז"ל יצרו תנאים פחות או יותר סבירים ששלוש פעמים ביום שמאפשרים לך להיפגש עם דברים שונים שעוברים בחיים. בוודאי שבקצוות, תמיד כשאתה לוקח דבר ושם אותו בקצה, אז זה לא, יכול להיות שהמטרה היא קצת נעלמת. אבל בגדול, יש לילה שלם, יש כל אחרי צהריים, יש בוקר. זה זמנים שבהם באיזשהו מקום יש סיכוי איזה משהו שאתה שומע או עובר עליך, אתה קורא. עכשיו אני אגן יותר מזה, גם אם לא קורה שום דבר, סתם אדם לא קורה לו שום דבר בעצם היום, רוב האנשים, אם הוא ברגע ששוקעת השמש יוצאים הכוכבים, משהו ברגש, אדם בריא, משהו ברגש, במצב רגשי הנפי של האדם משתנה. סתם בן אדם, תשים בן אדם איזה מגדל שמירה, הוא שוקע את השמש, מתחיל הלילה לרדת, משהו ברגשות שלו זז. למה? המציאות לא השתנתה, אותו מגדל, אותו נוף, מדבר, לא זז שום דבר. אבל משהו במצב רוח משתנה. עובדה, מחליף את הזמנים. זאת אומרת שגם אם לא קרה אירוע חיצוני, עצם המעבר מיום ללילה, כבר יוצר בנפש משהו. עמדה נפשית אחרת. אנחנו רואים משהו אחר, משהו אחר מתרחש. הרב מדבר על זה בעולת ראייה, פתאום יש איזו תחושת התכנסות כזאת. עצם זה שהשמש שוקעת ונהיה חושך בחוץ, בתוך האדם, גם אם הוא לא קרה לו שום דבר, בתוך הנפש איזו התכנסות פנימית. משהו, רצון כזה יותר פנימי, יותר רגשות אחרים. יש אנשים שנהיים יותר עצובים בלילה, יש אנשים שיותר נהיים יותר רגועים. כל מיני רגשות קורים. זה הנושא שלנו. צריך להיות, התפילה צריכה להיות מושפעת מזה, זה הפוך מתורה. תורה, מה פתאום, מה מושפע מזה? אסור להיות מושפעים מכלום. תורה, תפילה להפך. צריך להיות מאוד מושפעים מהיום-יום ומהזמנים ומהצבוע של בוקר, מהצבוע של ערב. מצוין, שזה ישפיע עלינו. כי להוליד בקרבנו כל מיני סוגים של רגשות. נכון מאוד. מצד אחד, באמת היה טוב להרבות בתפילות. כאילו מצד הזה שיש כל מיני זמנים וכל מיני גוונים, זה קשה מאוד, אבל מאוד מאוד קשה, ולא לא כולם מצליחים להביע כל הזמן רגשות. אנחנו, יש לנו הרבה עקרות רגשית, להביע כל הזמן רגשות קשה לנו, אנחנו לא קל לנו, אבל זה דוד המלך, זה מדרגה עצומה, אפשר, זה משהו מדהים. אדם כל הזמן יש לו רגשות להביע, זה עוצמה של נפש, זה רוחב של נפש. זה נושא התפילה, מה שהוא אומר כאן. לכן לא להרביב שאלות חקירות מדעיות, זה לא בשביל זה נוצר. לא נוצר סגולת התפילה במציאות וכן בשביל חידוד הכוח השכלי המתבודד חוץ מרגשותיו, אלא כל התפילה נוצרה בעד ליבו של אדם, נפשו, שצריכה להתהלך עם אלוקיה כפי טבעה, לפנות לקדוש ברוך הוא בטבע. לכן מי שמעריך בתפילה ומעיין בה עריכות העיון המופשט, כלומר, להשוות לפי שכלו הגיוני את אפשרות שינוי רצון אלוקים לתפילה. אז רש"י אמר, כוונה, הוא מחכה לתוצאות. הרב אומר מסביר אותו דבר מכיוון אחר. אתה עסוק בפעולה של התפילה, מה התוצאה, או מה התוצאה, או איך זה בדיוק קורה התוצאה, ומה המשמעות. אתה נהיה שחלטן. שחלטן, הוא חושב כל דבר, טוב, מה יצא מזה, מה ההיגיון, מה התועלת, או חשיבה תועלתית כזאת. זה לא נושא, מישהו בא לשפוך על פך את הלב, אז תקשיב לו. עכשיו אל תגיד, רגע, מה יצא מזה, בשביל מה זה נכון, זה לא הנושא עכשיו. לא ישיג לעולם דבר זה, זה תוכל לתמושך מחלה לב. תפילה סגולת הטבע הכשר הבריא הטהור. זהו. סתם בריאות. להיות מתענג על השם בלב שלם, בנפש חפצה ושוקקה, הרי הדבר הזה יובד. אתה תאבד את הרגשות. הניתוח הצליח, אבל החולה ימות. ומאומה לא ישיג בה מה לגיונו, מה בצע לו לאדם ביותו כולו שכלי, חסר לב, מלא חיים ועוז. מילים דומות ראינו בשבת א', הזה שהרב מדבר על זה, על נדרים, שמי שמזלזל בנדרים, משפטים מאוד מאוד דומים מביא שם, נכון? שמה בצע אומר גם שם, מה התועלת לנו באדם שהוא כולו שכליות ואין לו רגשות. השם יתברך, אדון כל המעשים, לא יצר את האדם רק בשביל השכל. שכל זה חשוב מאוד, בוודאי זה חשוב, אבל לא לבדו, יש גם כוחות נפשיים וגופניים. הוא התקן לחכמתו שאין הקץ ותכלית, שהכוחות הרגשיים שהם עיקר חיות לבעות של אדם יהיו מוצאים בקרבם, בקרבת אלוקים, ושפך שיחם לפניו. ככה גם הקדוש ברוך הוא יצר בנו תגובה רגשית ספונטנית. אתה שומע, אני יודע מה, חבר שלך לא חולה, אתה לא רופא, אין לך מה לעזור לו, הלב אומר, בוא אני אגיד בשבילו פרק תהילים. בית חייהם, זה הבית חיים, הבית חיים שלנו, בית מקדש נקרא בית חיינו, זה תפילה, תפילה זה נקרא בית חיים. תענוג ומסוס, זה תענוג נפש מעוז צורה בעת צרה. ואז כשנצל מדייקנות הפילוסופית היתירה שבאה לאדם לפני הרצון הנכזב להביא את מערכת כל הנהגה הלוקית רק בפרטיות של אחת מתיותיו ורחונות רוחו, להכניס את כל העולם תחת הקטגוריות השכליות בלבד, שאצלו דבר גדול, אתה חושב שזה הדבר היחיד שיש בעולם, משפט ההיגיון ואיך השכל המופשט, זה טעות. רצת העליון היא כוללת הכל. אלא מתעסקת כי אם בחוק הצער של השקפת האדם פילוסופית. הוא לא מתעסקת רק, כי אם הכוונה רק בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא אלוקים חיים מלך עולם, נותן חיים לכל בריאותיו, חיים גשמיים רגשיים, יחד עם השכלים, ורק לפי הרגש הטבעי, קצר וישר, שלא צריך הצעות ארוכות של חשבונות רבים. תום לב ונפש. תבוא התפילה, זה התפילה. רגש טבעי בלי חשבונות עכשיו. קצר, ענייני. לכן מצד אחד צריך לקצר בתפילה, לקצר הכוונה להיות מרוכזים עכשיו ולא בטווחים ארוכים של מה יוצא ומה הולך וזה. עכשיו בתום לב. כללו של דבר, אדם צריך לדעת כי הנהגה ריבונית לא תחסל כל, וצריך שישכיל כי אין צריך לייחס שינוי רצון לאדון כל המעשים שהכל צפוי לפעדם וראש מכן פעולת התפילה, אלא צריך להשכיל שכל השלמת האדם, עבודתו ודעותיו הישרות לפי רקו ותכונתו, וכל המהלך באורח חיים ומשתמש בתפילה וכל הדעות האמוניות לפי צד השלמה שבהם למעמדו של האדם ומידותיו וכישרונו המרומם, אדם שמשתמש ברגשות מצליח ועושה אותם, על זה הצד שכוננם יוצרם, אתה משתמש בהם כפי שהקדוש ברוך הוא רצה שישתמשו בהם, אבל המשתמש בהם לא כפי איך שראוי להכירם, בתור עניינים שצריכים לפעול על הפעולה המוסרית. אם אדם מבין, לא חושב שהעיקר של התפילה זה הפעולה המוסרית הרגשית, אלא בתור חוקים יבשים איתנים כחוקי הכובד של הטבע וכיוצא בזה, אדם ניגש לתפילה כאילו זה מערכת מכנית כזאת, מערכת של לחיצות על כפתורים שמפעילה כל מיני מערכות של פעולות, זה טעות. אתה מוציא את כל התפילה מהתכונה של זה. התפילה זה לא איזה, זה לא טכניקות, זה לא מערכת של פעולות, זה עיקר התפילה, זה הרגשות. תחת אשר לא ישמשו אצלו תפקידם להיטיב ענייני המוסר, עוד יותר גרוע, עוד יביאו להמון דעות בלתי נכונות, אתה מסתבך מחשבתי וזה גורר אחר כך גם מעשים רעים, מחזירים אותך למצב מוסרי פראי, כאילו לא למד צדק. זה נקרא שזה מזכיר עוונותיו של אדם, מזכיר הכוונה מעורר צדדים לא טובים. במקום שאתה תתרגש ותשפר את האישיות שלך, אתה נהיה אדם חסר, לאט לאט חסר הופעות רגשיות טבעיות, ובסוף זה פועל נגדך, זה רק גורם נזקים נפשיים, נכון? אנחנו צריכים לסיים פה. אנחנו באמצע נושא התפילה. יש סעיף מאוד מאוד חשוב, זה סוגיה חשובה מאוד. טוב, בעזרת השם מחר. הייתה בקשה שהחל מיום ראשון הקרוב נתחיל לעסוק בענייני פסח, אז נעשה הפסקה בעינייה. גמרא במציאה אומרת ששלושים, כאילו שלפני החג אז דוחים הכל בשביל ענייני החג, כמו הפרק שמיני אומרת, ולימד קצת פרקים בגבורות השם של המערל. בעבר, לפני הרבה שנים, למדנו את כל גבורות השם, ועלו כמה פרקים שלא יודע, שלא הקליטו, שלא לא הספקנו, אני כבר לא זוכר. זו הייתה בקשה שנשלים אותם. אז אם זה בסדר, מצד ההכנה לפסח, ילכו מחי אל חי. אז בעזרת השם יום ראשון.